ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל אילון.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ערב טוב לאריה מליניאק.
אהלן, לונג טיים, שבוע עבר.
שבוע, תגיד, תוררת? כאילו, חזרת לי, גם אני התגעגעתי, אבל אני רק, שאלה עקרונית, אתה חזרת לישון אחרי הזקה או לא חזרת לישון אחרי הזקה?
לא, השאלה צריכה להיות האם התעוררת מהזקה.
לא התעוררת?
לא, לא, התעוררתי וחזרתי לישון כמו...
זה כמו הכלב שלי, אתה יודע, הכלב שלי חרש, הוא לא שומע את הזקה, הייתי צריכה להעיר אותו, כן?
לא, אני... התעוררתי בשביל להציל את אשתי.
ואז חזרת לישון רגיל.
בוודאי.
אני ומחצית תושבי תל אביב והמרכז וירושלים לא חזרנו לישון.
וואלה.
ואז אנחנו מאז מנקרים את דרכנו בעולם. רציתי לדבר איתך על משהו.
כן.
שככה, אתה יודע, אתמול ראש הממשלה צייץ ציוץ באנגלית, שאחר כך נמחק ונכתב בעברית וברשת איקס, באמריקה ובישראל, כשמנהיג חזק מהימין מנצח בבחירות, הדיפ סטייט בשירות השמאל משתמש באופן מעוות במערכת המשפט כדי לסכל את רצון העם. וזה ככה התחבר לי לאמירתו של שר הביטחון, שאמר על חמאס שאש הגיהנום נופלת עליהם. ואפס, אני שמעתי ככה את שחרון טראמפ מדבר מגרונם. החבר'ה האלה של הממשלה איבדו את זה לחלוטין. הם בטוחים שאף אחד לא יכול אליהם כי טראמפ מאחוריהם, אבל אריה.
אני מעריך.
כן, כן.
שהגלגל יתהפך. ויום אחד ביבי יושב
כמו זלנסקי,
זלנסקי, והוא יגיד לו, הניבה שלך עקומה היא על האופי פה.
כן, אז זהו. אז עכשיו, מה שאני אומרת, כן, אז מה שאני אומרת, בואו קצת פחות טראמפיזם, וטיפה יותר אזרחי ישראל שיהיו לכם מול העיניים. זהו.
אז אני אסביר לך כמה מילים באסטרטגיה. כמאמן לאומי לשעבר, כן? יש לנו משחק.
מה זה מאמן לאומי?
כדורסל, את לא יודע.
אתה איתך, היית מאמן נבחרת ישראל?
לא, עזבי, הלאה, נקסט.
שתוק רגע, אחי! תקשיב, אני לא קראתי את הרזומה שלך מזמן, אז עזבו אותו, אני סותם אחד. לא, עם המאמן של נבחרת ישראל,
די,
אחי, וואו!
תקשיבי.
טוב, סליחה, מאזינים, אני ממש מתנצלת, אני עכשיו...
הזמן,
הזמן. עזוב אותי מהזמן עכשיו, לא מעניין אותי מה אתה רוצה להגיד.
תקשיבי. אם אנשים חושבים שביבי מנסה להעיף את היועצת המשפטית, או את ראש שב"כ, וכן הלאה וכן הלאה, לא. לא מבינים את האסטרטגיה הגדולה. יש בכדורגל מושג שנקרא נבדל. אסור לשחקן שלנו לעמוד מאחרי ההגנה שלהם, אבל מה לעשות כשההגנה רצה קדימה ומשאירה השחקן, זה נקרא נבדל פסיבי. כל מה שאת רואה פה, כל הממשלה והכנסת המטורללת הזאת, הם עוסקים בדבר אחד, בנבדל פסיבי.
איך לייצר אותו, אתה מתכוון?
ככה מייצרים אותו, מה עושים? הם הולכים על כל מיני דברים עזויים. את יכולה אפילו לפרט יותר ממני. לפטר את היועצת המשפטית ולשנות חוקים.
לקנוס את כולם, כל עובדי המגזר הציבורי ולא החרדים.
מה המטרה של הכל? אנחנו בהמשך נדבר על מטרות. המטרה היא ש... נשיא בית המשפט העליון ובית המשפט העליון בהרל יתפסו בנבדל פסיבי. המטרה היא שהם ידחו, מבין להם כל מיני רעיונות אבסורדיים, והם נאלצים לדחות. זאת המטרה, שבית המשפט יהפוך לאויב המדינה, ואז השער פתוח.
יס קואוץ'.
יאללה.
וואי, וואי, לא, אני עדיין, אני לא נושמת.
אני לא מאמין לך.
אני אומרת לך, אני יודעת הכל. את זה לא ידעתי.
יאללה.
אני אדבר. מה בתוכנית? זו, לזה, הנה, עוד פעם הוא לא יודע.
לא, לא, אני יודע.
אני אכין לך את הקה,
הקואליציה.
כן, אוקיי.
יודעת מה זה קואליציה? הקואליציה עשתה עוד צעד חשוב לאישור התקציב, והכנסת אישרה אתמול את חוק ההסדרים. האם התקציב שגיבשה הממשלה אכן נותן מענה לצורכי המשק, הוא מותאם לחידוש הלחימה. תמיד, הם שולטים בכנסת והם שולטים בלחימה, בסוף הכל מסתדר, נרחיב בעניין. ארגון המורים פותח במאבק נגד הפטור שניתן לעובדי מוסדות החינוך החרדים מקיצוץ בשכרם, לעומת שאר העובדים במגזר הציבורי במשק, שיקוצצו מכל הכיוונים. רן ארז היא עורך שלנו, יושב ראש ארגון המורים, ובבורסה של תל אביב, יום של ירידות שערי.
איפה הכסף העורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל אליעזר בן יהודה, אורי דבש ועומר רוקון, ואנחנו פותחים בכותרות. הכנסת אישרה אתמול את חוק ההסדרים, נגיד בנק ישראל מזהיר היום את הממשלה כי יש לשנות את הרכב התקציב שגיבשה ולהגדיל את הקצאת הכספים למנועי הצמיחה במשק על חשבון הכספים הקואליציוניים.
כמו בכל תחום בכלכלה, אין ארוחות חינם. על סיוע פיסקלי בהווה יש צורך לשלם בעתיד. לצד צעדי ההתאמה הפיסקלית החשובים, היה מקום לשנות את הרכב התקציב, כך שיכלול יותר מנועי צמיחה, צעדים לשיפור פריון העבודה, בדגש על השקעה משמעותית יותר במערכת החינוך, וכמובן צמצום הוצאות שאינם תורמות במידה מספקת לפוטנציאל הצמיחה העתידי של המשק, ולהימנע מתמריצים שליליים ליציאה לעבודה.
בשנה החולפת נרשם גידול של 4.5% במספר היתרי הבנייה שהונפקו על פי נתוני הלמ"ס. מספרם הסתכם ב-77,100 דירות. בד בבד נרשמה עלייה במספרם של התחלות הבנייה שהסתכמו ב-65,500 דירות. כמה מספרים בידיעה אחת. עיריית חיפה עתרה לבית הדין המחוזי בעיר בדרישה לחייב את המדינה לקיים את התחייבותה לממן את שיקוע מסילת הרכבת במסלול חוף הים של העיר כתנאי להסכמתה של העירייה לאישור פרויקט החשמול של הרכבת. ראש העירייה יונה יהב מסביר.
חיפה היא המקום היחיד בארץ שפסי הרכבת צרוכים לאורך חופי הים שלה, שזה הנכס התרבותי, התיירותי הכי גדול של העיר. כמו שלא ייתכן שבירושלים מישהו יחשוב לחסום את הגישה לכותל המערבי, אנחנו לא נאפשר לחסום את הגישה דרך חשמול לחופי הים ולהוריד את אפשרויות השימוש בים מתושבי חיפה. אנחנו נכנסים למאבק ארוך טווח ואנחנו ננצח בו.
רווחי קבוצת עזריאלי גדלו אשתקד ב-17% והסתכמו ב1,482,000,000 שקלים. החברה תחלק דיבידנד בסך 800 מיליון שקלים לבעלי המניות. עד כאן הכותרות, תח ראשון מאז החזרה ללחימה, וזה אחרי אותו מתח מתימן, או ירי מתימן בלילה. אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, ערב טוב, מה העניינים?
ערב טוב לכם.
מה יכול להיות שעוד יורים עלינו טילים מעזה?
מחאן יונס.
מחאן יונס?
כן, יכול להיות מאוד. נשאר להם לא מעט טילים, לא הרבה אמנם, אבל גם לא מעט. נסדרי גודל של כמה עשרות, אולי כמה, אולי קצת יותר. וברגע שהם מרגישים שהם יכולים, או בגלל שהם מנהלים איזושהי החלטה שהם רוצים לבצע את הירי, אז הם מבצעים את זה. אגב, אפשר לומר שלמרות שהתקיפה המשמעותית הייתה ביום לפני יומיים, בצד די הופתעו שזה לקח להם פרק זמן די ארוך כדי לבצע את התגובה, את הירי הזה, כי טיפו שהוא יתבצע אפילו...
הם היו בשוק. הם היו בשוק. תגיד רגע, הזמן שלנו קצר, עוד מילה אנחנו רוצים ממך בבקשה על מה שקורה בציר נצרים. אמרו לנו שלא תהיה כניסת קרקעית, והנה אנחנו רואים טנקים שועטים על אדמת עזה.
300 מטר.
נו.
לא מדובר בכניסה עמוקה. מדובר בכניסה של כמה מאות מטרים...
לציר נצרים.
כמה מאות מטרים בתוך ציר נצרים. לא חייב לקפשות כל...
מה אורכו?
איך?
מה אורכו?
אורכו 8 קילומטר, הם נכנסו לסדר גודל של קילומטר וחצי מקו הגבול, אולי קצת יותר, אולי יותר משתי קילומטר מקו הגבול.
בסדר, ועדיין זה כניסה קרקעית, הרי דיברו בהתחלה שתהיין רק תקיפות אוויריות.
אבי, אני אגיד לך משהו, מבחינתי שיכנסו 7.5, רק שלא יהיה פצוע אחד.
ברור, זה לכולנו ככה, כולנו, אבל כמו נכנסו גם מאזור בית לאי היום בבוקר, אבל זה לא כניסות שהן בסדר גודל של עוקדות, זה לא בסדר גודל של... מה שנכנסו זה לדור אזורים פתוחים, אם זה לקו חוב, אם זה בציר נצרים, נכנסו למרחבים הפתוחים, לא לעומק גבוה עמוק יותר במיוחד, אלא לדווחים קצרים, במרחבים שבגדול זה אמרה, אבל זה לא גורר איזשהו מעשה של לחימה דרמטי שיכול לשנות את תמונת המצב. ולכן צריכים לקחת את זה בקונספט המתאים והנכון, ואנחנו מקווים שהלחץ הזה ישפיע כדי באמת לשחרר את החטופים, ושלא נצטרך להיגר לעוד יותר פעולה יותר עמוקה, מן הסתם.
אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, אנחנו מודים לך מאוד מאוד על הדברים.
תודה. אני בטוח שכל מי שיש לו כרטיס טיסה והטיל היום עוקב אחרי החדשות. עד עכשיו שום חברה לא ביטלה את הזה, את הטיסות.
אבל השמיים הם הגבול.
לא, והולכים להרגיע גם את מנהלי חברות תעופה הזרות.
לנסות להרגיע.
שמואל זכאי בשעה 5, שיהיה פגישה.
אז בינתיים אתם טסים. בינתיים, מי יודע. אנחנו רוצים לפנות לתקציב אריה. מליאת הכנסת אישרה הלילה. כן, בין רביעי לחמישי, את חוק ההסדרים, ואיתנו פרופסור אסטבן קלור, פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית, ועמית מחקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. אני ריאנתי אותו מחר, גם לוואלה, גם למעריב עסקים, ועכשיו אנחנו רוצים אפילו לשמוע את קולו. ערב טוב אדוני הפרופסור, מה העניינים?
ערב טוב, מה שלומכם?
שלום.
בסדר, אחד הדברים שהפרופסור אמר לי, והיכו אותי ככה די בתדהמה, כי ניסיתי לשאול כמה וכמה פרופסורים עמיתים לו, מה המצב שלנו? האם אנחנו בעתה, האם אנחנו במיתון, האם, מה קורה איתנו עכשיו?
יפה, אני מדברת על הכללי הגדול, אני, כי אני מהספורט, אני רוצה 2-3 כותרות שאני אבין מה קרה הלילה.
לא, רגע, לפני שאנחנו עוברים למה שקרה הלילה, רק רגע. כן, תכף. אז אנחנו דיברנו על המיתון.
אוקיי.
אוקיי? עכשיו, המיתון זה מדאיג. למה זה מדאיג? כי זה נכנס לך לכיס. אז האם אנחנו במיתון, פרופסור קלור?
כן, גם המיתון או לא מיתון או אתה נכנס לכיס, אבל גם מה שקרה אתמול בלילה נכנס לנו לכיס, וצריכים להתייחס לזה גם ברצינות. אני לא יודע אם אנחנו במיתון, מה שאני יודע זה שכבר שנתיים ברציפות, המשק, הצמיחה של התוצר, הצמיחה של התוצר לנפש היא שלילית. משמעות הדבר שרמת החיים של כולנו ירדה בשנתיים האחרונות, ואנחנו בתור משק עוד לא התחלנו לשלם על עלויות המלחמה. כי אני מזכיר למאזינים שאנחנו מממנים את המלחמה בינתיים עם הלוואות, על ידי הגדלת החוב. זאת אומרת שהצמיחה לנפש היא שלילית כבר שנתיים ברציפות, ואנחנו עוד לא משלמים על העלויות של המלחמה, שהם יהיו איתנו לשנים הקרובות.
וגם המלחמה לא ברור מתי תסיים.
נכון, זאת אומרת שכבר על העלויות שהיו לנו ב-23 וב-24 אנחנו לא משלמים, אנחנו נתחיל לשלם על הדברים האלה עם תקציב 25, כי יש עלייה של מיסים, גם מס הכנסה, גם ביטוח לאומי, גם המע"מ, זאת אומרת שרק עכשיו אנחנו מתחילים לשלם, אבל העלויות במונחי תוצר הן כבר עלויות אדירות, ויקח לנו הרבה שנים, לחזור לרמת החיים שהייתה לנו בספטמבר 23.
זאת אומרת, בעצם אריה, שאנחנו עוד לא מרגישים, תכף נדבר על התקציב, אנחנו עוד לא מרגישים את ההשפעות של המלחמה והגזרות.
זה ברור.
נכון?
גם הבטיחו לנו בזמנו, לא יורידו מיסים, לא ישנו זה, זה
עשו הכל, נכון?
הכל בוטל.
בדיוק, נכון? אומרים לנו שלא הורידו מיסים, הטילו מיסים, אבל הטילו עלינו מיסים.
הטילו הרבה מיסים, חלק בצורה מפורשת, כמו עליית המע"מ, שכולנו חווים אותה החל מהראשון לינואר, וחלק בצורה מוזווית, כמו ביטול של דמי הבראה, וביטול של עדכון מדרגות המס, זאת אומרת שכולנו משלמים עכשיו יותר מס הכנסה, למשל, אפילו שהשיעורי המס לא עלו, אבל על ידי ביטול העדכון של המדרגות, אנחנו כולנו משלמים יותר.
אז בוא נדבר על חוק ההסדרים שעבר אתמול. חוק ההסדרים בדרך כלל, נכון, בא להציג איזשהם רפורמות מבניות עמוקות, איזה משהו שעושים למען האזרח. מה אתה גילית שם בנבחי חוק ההסדרים?
אני לא גיליתי כלום, ולקח 5 דקות לקרוא ולשים לב שאין שם שום בשורות, לא למשק, לא לצמיחה ולא לרווחה של אזרחי ישראל. זה תקציב נטול יומרות, ונתון רפורמות משמעותיות.
כן, אני כתבתי היום טור ואמרתי שהבטיח לנו שר האוצר הבוקר שהתקציב הזה הוא תקציב של מלחמה אבל גם של תקווה. אתה רואה איזשהו תקווה בתקציב הזה?
לא, אני בעצם יש לי הרגשה הפוכה. אני מאוד מודאג מהתקציב ומהנורמות שמתחילות להשתרש בקביעת תקציב במדינת ישראל.
ממה?
אנחנו שנה שנייה ברציפות שרואים ביזה סקטוריאלית של קופת המדינה, וחוסר משמעת קיצוני, משמעת פיסקלית קיצוני. זאת אומרת שלא רק שיש מחלקים כספים סקטוריאליים שלא תורמים לצמיחה, וגם ייפגעו, יפגעו בצמיחה בטווח ארוך, גם עושים את זה עם גרעון שהם אומרים שזה יגיע ל5%. אני מזכיר למאזינים שבדצמבר 23, שר האוצר שהוא חילק את הכספים הקואליציוניים, הוא אמר שתקציב של 24 לא יחרוג מ5% גרעון, ואנחנו סיימנו את השנה עם כמעט 7% גרעון, וירידה של דירוג האשראי.
רק בוא תזכיר לנו כמה כל אחוז שווה בגירעון הזה, רק שאנשים יקבלו איזשהו סדר גודל?
20 מיליארד שקל.
בקטנה.
אלה מספרים שבן אדם מן היישוב לא מסוגל בכלל לקלוט. אני, מעניין אותי, אני נשוי, אזרח ועתיק, ויש לי 3 ילדים, 5 נכדים. ממה אני צריך להיות מודאג?
אתה צריך להיות מודאג שמחלקים כספים מגזריים כדי לתמרץ אנשים לא לעבוד, ובו בזמן מקצצים לך בבריאות ובחינוך וברווחה. כן, זאת אומרת שכל הקיצוץ הכללי הרוחבי של 3%, זה אומר שפעם הבאה שתצטרך להגיע לרופא, התור יהיה יותר ארוך, יהיו פחות מיטות בבית החולים, ושיטת הלימוד של הנכדים שלך תהיה יותר צפופה.
נהדר. פרופסור אסטבן קלור, פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית ועמית מחקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, תקציב של ביזה, לא תקציב של תקווה. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
איזה מזל שיש לי פרוטקציה במחלקת סרטן בבלינסון.
אתה רואה? משהו, משהו.
אני לא מחכה בתור.
כל הכבוד לך באמת.
אני לא יודע, ליאת, אם שמעת, יש לך עוד ילדים בבתי ספר? כן.
אני עוברת עכשיו מהסתדרות המורים לארגון המורים.
הבנתי. אז ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה קיצוץ בשכר שכלל עובדי המגזר הציבורי להוציא אותם עובדי מוסדות של החינוך החרדי שהוחרגו מהקיצוץ.
זאת אומרת, למורים, לאחיות, לעובדים סוציאליים, כולם מורידים להם כסף, מי שלא מורידים לו זה מורים חרדים.
אני לא שולט על התקציב, וכל אלה שהיה צריך להוסיף להם עוד.
נכון.
אז גם את הקיצוץ פתרו את החרדים, ואיתנו איתנו רן ארז, יושב ראש הארגון, מה שלומך רן?
רן? רן. ארז. לא, הוא לא איתנו, הוא בוודאי עוד מעט יהיה פה. אנחנו
לא, מכירים. תשמעי, זה, לא. את דיברת קודם על טראמפיזם, זה כאילו, אין, יש קו בושה שאתה חוצה אותו.
תעופה,
אין,
זה
אין כאילו,
כן, כמו שלמשל, נתנו את הכסף למשרד המורשת, ומשרד ההתיישבות בחאווה, בקטנה, אתה יודע, זה
בפירוריות.
זה... כן, ערן ארז איתנו, מסתבר.
כן, אני איתכם.
100%. אז בוא נגיד, יש רגעים בחיים שאתה מצטער שאתה לא חרדי. מה רוצים? כאילו קודם כל, כיסוס רוחבי, אז אני מבין, כולם שותפים. מה, בית המשפט חייב אתכם לנהל מסע ומתן עם ההוצאה?
אנחנו נמצאים עכשיו בסוגיה אחרת לגמרי, לא הסכם קיבוצי ולא מאבק פרופסיונלי, אלא אפליה עמוקה ביותר שעושים כלפי ציבור המורים שמשרת בצבא, תורם מבריאותו, מדמו, על מנת להגן על המדינה. והנה עכשיו דורשים איתנו גם לשלם כסף מהמשכורת שלא מי יודע מה. זה בסדר, כל עוד זה חל על כולם. זה לא יכול להיות שיהיו כאלה שלא ישרתו, לא יתרמו, לא יעמדו מתחת ללונקה, ובסופו ישבו בטריבונה ואפילו לא יקנו כרטיס. זה לא יכול להיות דבר כזה, ולכן אנחנו יוצאים פה למאבק משפטי, הולכים לבגש, נגד האפליה הזאת שעושים בין קבוצה לקבוצה.
טוב, תשמע רן, השם שלך כבר מעורר בלגן, אני חושב שחיובי, אבל זה לא העניין. אני שואל שאלה, למה עכשיו לא עושים איזה מעשה יוצא דופן? ולמשל, יש עוד כאלה שנפגעו מהעניין, למה לא ללכת יחד עם אחיות ועם כל יתר המגזר הציבור?
אני מוכן.
תיזום.
חלקנו, אנחנו מוכנים, אבל אנחנו נגד אפליה בין אלה ואלה. שכולם יתרמו, אין בעיה. אבל ברגע שיש קבוצה מיוחסת, שיש לה נציג בכנסת, והנציג הזה דואג להם, שלא יהיו שותפים לשום דבר וגם לא יתרמו מכספם, זה דבר שזועק לשמיים. אסור לשתוק על הדבר הזה.
תגיד רגע, אתם מתכוונים לעתור לבגץ ולפתוח נכון. בהשמטה?
אנחנו כן? פונים לבגץ, אנחנו מקווים שבגץ יעצור את ההפליה הזאת, יבטל אותה. אנחנו לא הולכים בעניין זה לעשות שביטה, זה לא עניין כלכלי, זה עניין של אפליה, ולכן הבגץ הוא זה שצריך לזכור את הבעיה.
אוקיי, עכשיו לגבי האוצר, אתם טוענים שהאוצר לא עומד בסיכומים שלכם מההסכם הקודם, נכון? והאם הם מפרים את ההסכם, אז אתם יכולים לשבות.
בדיוק זה מה שעשינו, האוצר הלך לבית המשפט כדי להוציא לנו צווי מניעה, ובית המשפט חייב אותם לנהל איתנו דין ודברים על מנת לפתור את הטענות שלנו שהם לא מבצעים את ההסכם הקיבוצי שעליו המעסיקים חתומים. לא יכול להיות שמצד אחד חותמים על הסכם ומצד שני לא מבצעים אותו. ויש להם את החוצפה הזאת לא לבצע.
אז מה קורה?
מה קורה בפועל? אתם כן מחדשים את העיצומים? אתם הרי הייתם צריכים להודיע.
אנחנו כן. אנחנו, אם נראה שההידברות...
מה זה נראה? אתמול ההידברות הזאת הייתה צריכה כבר להגיע לאיזושהי שורה תחתונה.
אנחנו דיווחנו אתמול לבית המשפט שההידברות הזאת לא צלחה, ואין שום התקדמות, ואנחנו מצפים עכשיו מבית המשפט שיקבל החלטה.
החלטה למה? לאפשר לכם לשבות?
לאפשר לנו לשבות, או מצד שני, לחייב את האוצר לשלם את מה שהוא צריך לשלם.
רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, מודים לך מאוד על הדברים האלה, תודה.
אני רוצה לומר לכם, גם אם יש לי שם כזה של טראבל מייקר,
קנית אותו בזכות.
ביושר, כן.
בעצם למעשה אני הולך לפי המצפון שלי, ואני דואג למערכת החינוך לא פחות, אולי אפילו יותר, משר חינוך או כל אלה שמדברים בשם מערכת החינוך.
שר החינוך מביא לך את העצבים, אה? במשפט.
שר החינוך לצערי הרב הוא לא קיים. הוא לא קיים. אתה לא יכול לחוס על מישהו שלא מסוגל. אבל זהו, אני... אין לי ציפיות ממנו.
רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל היסודיים, מודים לך מאוד, תודה.
בשורות טובות.
תודה, בקשה. תודה.
תשמעי, יש לנו באמת פינה קצרה בנושאים פיננסיים, ואני רוצה לדבר היום...
למה אני במיקרופון סוג? בנושא חינוך פיננסי. אנחנו מחנכים פיננסי.
נכון, בקשה. אבל יש דברים בסיסיים, שנכון דרך אגב ליישם אותם בכל תחום בחיים. אני אפתח במשפט אחד על סיפור שהיה לי. הרציתי לסגל פיקוד כללי בצהל. כל הקצינים, דרגת אלוף משנה, אלוף ועד הרמטכ"ל, גדי אייזנקוט. ושאלתי אותם, תגידו, בצוק איתן, אנחנו ניצחנו או הפסדנו? אמרו לי, תראה בלבנון 2, האם אנחנו הצלחנו או הפסדנו? אמרו, לא, תבין. אמרתי, תגידו, אתם ראיתם פעם משחק כדורסל שמסתיים, ושני המאמנים עומדים ומתווכחים מי ניצח? איך יוצאים למלחמה בלי מטרות? והם היו באלם, אייזנקוט ביקש את המצגת, הכל טוב ויפה. אבל מתחילה, לא יודע איך קוראים למלחמה הזאת, חרבות ברזל, והמטרה היא ניצחון מוחלט. מי שמגדיר מטרה ניצחון. באופן כללי ניצחון מוחלט, רוצה דבר אחד, שהמלחמה הזו לא תסתיים. אוקיי. איך מגדירים?
אבל לא נכון, סליחה. נתנו שתי מטרות למלחמה. אחד, לא לפי הסדר, לא חייב לפי הסדר הזה, וזה מאוד מעצבן, החזרת החטופים ומיטוט שלטון החמאס.
שתיהן לא מוגדרות נכון. למה? עכשיו, אני אסביר לך איך מגדירים מטרה, ותביני מיד. אחד, מטרה חייבת להיות מדידה. זאת אומרת, אם יש 253, המטרה היא להחזיר 251. ואז אתה יודע איזה מרחקת על המטרה. אין דבר כזה.
אבל במלחמה אתה לא יכול לעשות מדיד. מה זה מדיד?
בוודאי ש...
איך אתה יכול לעשות?
תכף נגיע על זה.
אוקיי.
אנחנו בענייני פיננסיים, דרך אגב. עכשיו, דבר שני, כי מה שלא מדיד, אי אפשר לנהל.
אוקיי.
דבר שני, מטרה חייבת להיות חיובית. אם אני שוקל 90 קילו, ואני רוצה לרדת 8 קילו, המטרה היא לא לרדת 8 קילו. המטרה היא להיות 82. אתה חייב לראות מספר מדיד.
למה זה חייב להיות חיובי?
אני אגיד לך... משהו שאי אפשר לפתוח אותו כרגע. יש לנו במוח איזה מסך דמיוני שעליו אנחנו מקרינים את המטרות שלנו. ככל שהמטרה תהיה חדת, צבעונית, מדידה ספציפית, אנחנו נראה תמונה חדה ואנחנו נטוס ונבצע. ככה אנחנו מגיעים, את מדברת המלחמה? הגיע לאיזה מצב שאף אחד לא מבין אותו, מה נשאר עוד לעשות, אחד אומר ניצחנו, אחד אומר לא נצח, הבנת אותי, זה דבר ראשון. דבר שני, חייבת להיות מוגדרת בזמן. אין דבר כזה לצאת למלחמה, או נגיד, אני רוצה פיננסים, שיהיה לי מיליון שקל בבנק. בסדר, אבל אם אני רוצה לעשות עוד 30,000, אני רק אתחיל לזוז, נגיד עד 31 דצמבר, אני רק אתחיל לזוז, אני לא זוכר מתי התחלתי, ואני לא זוכר באיזה, מה היה מצב החשבון שלי שהתחלתי, אני חייב כמו לוח תוצאות, לדעת כמה זמן נשאר, מה התוצאה, ולכן, אנחנו חייבים מטרות ברורות.
כן, אבל אתה יודע, אתה מדבר באופן מאוד כוללני. כי כשאנחנו דיברנו על המלחמה, אבל בוא נדבר אפילו על קניית דירה, בסדר?
נכון.
למשל, אוקיי.
מה המטרה? אני,
אוקיי, המטרה לקנות דירה.
אין דבר כזה. את רוצה? יש לי בשבילך בחינם.
נו.
דירה של חדר אחד בחאן יונס. את רוצה?
לא.
לא. לכן, מטרה צריכה לענות על 5 שאלות. מי? מה? כמה? איפה? מתי? אני רוצה דירה שפונה צפונה, באזור פתח תקווה עם המושבות, במחיר כזה וכזה, ואני רוצה לשלם עד 31 דצמבר. כל בן אדם יכול לקנות דירה.
והיה, ואני הולך איתך, רגע.
בשיטה של 10-90, כן. כל אחד יכול לקנות
יופי,
דירה.
יופי, אבל מה קורה אם אתה לא מקשים את המטרה הזאת עד הדדליין שהצבת עליי?
יפה, שאלה מצוינת.
נכון.
נכון. מטרה לא מוצבת בשביל 0 או 100. לא מוסב, לא, או שהכשלתי, או שניצחתי. לא, אני מנהל את זה, החיים נמשכים. אם חסר לי בסוף השנה עוד 252 אלף שקל, ויש לי עוד 47 ימים, אני יכול לעשות תוכנית. הבעיה, דיברנו על התקציב קודם, שעושים תוכניות בלי לדעת איפה אתה נמצא ולאן אתה רוצה להגיע בדיוק.
ויותר מזה...
מטרות.
אוקיי, ועכשיו רק אני אסכם את זה ואני אקשור את זה לתקציב.
כן.
התקציב הזה כבר לא רלוונטי עוד לפני שהצביעו עליו, וזאת הבעיה במטרות שהציב האוצר על התקציב הזה.
הכל מתחיל במטרות מדויקות.
בדיוק. ערב טוב, ממש עכשיו, לילדה תמיר, תמיר פישמן, הוא איתנו?
בטח.
מה? איזה שאלה.
כמה זמן נחכה לך?
ברור.
יפה מאוד. תן לנו מה קורה בבורסה, אני רואה מעורב ויורד.
מעורב יורד, לא ירידות חדות, נפטק, זאת אומרת, הבורסה בארצות הברית עולה, אז פה התמתנו הירידות, אנחנו בהחלט בכמה ימים של ירידות.
אבל למה הבורסה בארצות הברית עולה אחרי שהפד לא הוריד את הריבית, ואחרי שהוא צופה שהצמיחה תרד והאינפלציה תעלה, זה נשמע כאילו היה צריך להיות תפוק?
בבקשה, אז אני אפתור לך פה את החידה.
יאללה, בבקשה.
בגלל שהוא שם תחזיות יותר גבוהות להורדת בריבית קדימה ברבע אחוז מאשר היו מהפגישה הקודמת.
זאת אומרת, למרות הנתונים הפחות מעודדים, הפד מוריד את הריבית.
הוא צופה להוריד את
הריבית. אוקיי.
כן, מוזר. אבל הנתונים דווקא היו טובים, בינתיים אנחנו מתעסקים רק בציפיות ואי ודאות, ומה טראמפ יעשה או לא יעשה, כן מחסים, לא מחסים.
מדברים אפילו על מיתון, אתה יודע, מדי פעם.
אפשר לדבר על הכל, כן.
הבנתי.
אפשר לדבר על זה גם שהפלסטינאים יעברו דירה לשוויץ, הכל אפשר לדבר, השאלה היא בסוף מה עושים, ומה קורה, וסביב טראמפ יש הרבה מאוד אי ודאות סביב הנושא הזה.
אוקיי, אז מה קורה עם המטבעות רק ככה לפני שאנחנו נפרדים?
השקל קצת נחלש, אבל לא משהו דרמטי, סך הכל היה פה איזושהי התחזקות בגלל האי-וודאות הביטחונית, המדינית, הצבאית, הפוליטית, החברתית, זה משהו שמתגבר, אז תמיד הדולר מתחזק. אני צופה שהמגמה הזאת תימשך לאור זה שאנחנו נכנסים לתקופה מאוד מאוד מאתגרת כל המישורים.
נהדר לנו.
נהדר, מה לא היה לנו.
נפלא. שיהיה לך לילה שקט ולכולנו, כן. אלדד תמיר, תמיר פישמן.
תסבירי לו שאנחנו מתפרנסים מדיבורים.
נכון.
שלא יזזר.
נכון. אנחנו רוצים לומר תודה לצוות שלנו, לעורכת יאלה ילון, למפיק יואב כהן. אחראית על השידור היא שקד מורג, ובדיגיטל אליעזר בן יהודה, אורי דבש ועומר אוק.